מה זו תורת המשחקים? כיצד היא רלוונטית לחיינו? אילו סוגי משחקים ניתן למדל? מהם היישומים של תורת המשחקים ביומיום? ואיך כל זה קשור לעולם היזמות? התשובות בפרק 21 של פודקאסט היזם. אהלן כולם, ברוכים הבאים לפרק מספר 21 של פודקאסט היזם. כאן פלג דודוביץ', אני מאוד שמח שאתם מצטרפים לפרק נוסף של הפודקאסט שלנו, גם בתקופת הסגר. היום אני רוצה לדבר על תורת המשחקים, אבל לפני שאצלו לפרק, אני רוצה להזמין אתכם כרגיל להצטרף לקהילת המאזינים של פודקאסט היזם בפייסבוק. חפשו פודקאסט היזם בשורת החיפוש ותצטרפו לקהילה. הייתי שמח לשמוע פידבקים על הפרקים, הצעות לתכנים נוספים שאפשר לדון בהם בפודקאסט. וגם בכלל לפתח את הדיונים מעבר למה שאנחנו בעצם סוקרים כאן, מדברים כאן במהלך הפרקים השונים. היום כאמור נדבר על תורת המשחקים, זה תחום בעיניי מאוד מרתק, תחום מתחום המתמטיקה, כלכלה, מדעי ההתנהגות, קצת פסיכולוגיה כלכלית, כל מיני אלמנטים שהם אלמנטים שאפשר לומר שהם מאפיינים את הטבע האנושי, את ההתנהגות האנושית, ואנחנו ניתן לזה איזושהי המחשה מאוד יפה לאורך הפרק. ואחד מהם שאנחנו גם נעשה זה, אנחנו גם נקשר את הכל עולם היזמות, כי אני חושב שיש קשר די משמעותי בין תורת המשחקים לבין יזמות, ואני גם אסביר ונסה לשכנע אתכם למה זו דעתי. כרגיל נבנה את הפרק באופן הבא, נתחיל ברקע לפרק, שזה מה הביא אותי בעצם לדבר על הנושא הזה בפודקאסט. אחר כך אני אסביר מה זו תורת המשחקים. אני אתן איזושהי דוגמה קלאסית למשחק שקורה בתורת המשחקים, דילמת האסירים, שאני מניח שחלק מהמאזינים מכירים, אבל אני גם טיפה אתן לו איזושהי סיבוכיות מסוימת, קצת כדי להראות כל מיני דברים ואתגרים שהדילמה הזאת מתמודדת איתם. אחר כך אני אציג כל מיני יישומים לתורת המשחקים בחיי היומיום, ולבסוף אני אדבר על ההקשר לעולם היזמי, ואני אסביר יותר בצורה מפורטת למה אני מתכוון כשאני אומר שיש הקשר רחב לעולם היזמי, ולמה העולם היזמי בעצם קשור לדעתי משמעותית לתורת המשחקים, לכן פרק לדעתי מאוד מעניין, וכאמור, אשמח לשמוע בקהילת הדיונים של הפודקאסט גם תגובות ורשמים. נתחיל ברקע לפרק. אני חושב שתורת המשחקים זה תחום מעשיר, תיאורטי במובן מסוים, אבל אני בכמה שנים האחרונות מתחיל לחשוב שיש לו גם איזה שהם השלכות יישומיות ממשיות גם בעולם העסקי, כאלה שעוזרות לי להבין כל מיני דברים, ויותר יכולת להתמודד עם דברים, יותר יכולת לקבל דברים כמו שהם, ולהבין את המורכבות האנושית, כן, את המורכבות. לפעמים יש איזה מין, אתם יודעים, דעה כזאת שיש לי, או איזושהי אג'נדה, או איזושהי תפיסת עולם שיש לי כאיזשהו יזם, ובסיכומו של דבר, אחרי שאני עושה איזשהם, אחרי שאני מפעיל קצת כל מיני פעולות וכל מיני חשיבה על כל מיני דברים מהמקום שלי, אני מתחיל, יש לי איזושהי עמדה גם נגד הבן אדם שפעל ככה, או נגד הדברים שהוא עשה, ואז אני מתחיל לבקר אותו, לשפוט אותו, וכשמסתכלים על זה במונחי תורת המשחקים, פתאום מבינים שיש כאן איזשהו משחק טיפה יותר רחב, ואולי יותר נכון להסתכל על כל סיטואציה בצורה יותר רחבה והוליסטית. זה מה שאני אנסה לעשות בפרק הזה, וזה גם מה שהביא אותי לדבר על הנושא של תורת המשחקים, ואני מקווה שדברים יתבררו לאורך הדיון כולו. אז מה זה בעצם תורת המשחקים? תורת המשחקים זו מתודולוגיה או שיטה לניתוח מצבים לצורך קבלת החלטות. הרעיון שזה איזושהי שיטה מסוימת שאני יכול ליישם אותה או להפעיל אותה, ובאמצעות כך לקבל החלטות בצורה נכונה יותר, בצורה יותר מושכלת, או בצורה כזאת שמתאימה למצבים מסוימים שבהם השיטה הזאת רלוונטית. כשזו שיטה שהיא שונה, היא שונה מהשיטה הרגילה שבה אנחנו מקבלים החלטות בדרך כלל. כי איך אנחנו מקבלים החלטות בדרך כלל, כן, כאנשים חושבים, מה אנחנו עושים? אנחנו אומרים, טוב, נניח יש לי שתי אפשרויות X או Y, אני יכול להחליט X או להחליט Y, כתלות באוטקאם שיצא לי מ-X או באוטקאם שיצא לי מ-Y. אם אני חושב שב-X יצא יותר תועלת, יותר תרומה מאשר Y, אז אני אבחר לפעול ב-Y, כן, זה די טריוויאלי. אני פועל באיזשהו מובן במנותק מכל העולם, מכל מה שמסביב. כי אני אומר, אוקיי, אם X יותר טוב לי מ-Y פרסה, כן, בהגדרה, אז אני אפעל ב-X, ואם Y יותר טוב לי, אני אפעל ב-Y. מנותק משיקולים של שחקנים אחרים או אנשים אחרים. תורת המשחקים מסתכלת על זה קצת הפוך באיזשהו מובן. מסתכלים על דרך הפעולה שלי כתגובה למה שאחרים יפעלו על פיה. בסדר? אני לא מסתכל על עצמי כשחקן יחיד בעולם שיש בו, שהוא מגרש המשחקים שלי, אלא מסתכלים על זה בתור אני כשחקן שמגיב להתנהגויות של שחקנים אחרים. ובעצם ההתנהגות שלי, ה-X או ה-Y שלי, נגזרים תמיד ממה שעושה מישהו אחר. אז אני לא פועל בריק. זה הכל כזה מין משחק כזה, שהוא אפשר לומר יריבי, לעומתי, או לפעמים משחקי שיתוף פעולה שהם לא יריבים, אבל הם גם סוג של שיתוף פעולה כזה, שיש לך מישהו בצד השני, זה מעין משחקי תגובה, פעולה ותגובה כזאת. ואני צריך לקבוע את דרך הפעולה שאני בוחר בה, בהתאם לתגובה של השחקן השני. בסדר? אז אם קודם היה לי שתי דרכי פעולה לפעול בהם X ו-Y, והם לא היו תלויות באף אחד אחר, הייתי בוחר מה עדיף לי X או Y, אז כשאני מוסיף שחקן נוסף ואני מגיב לו, משתי אפשרויות קפצתי בעצם לארבע אפשרויות במטריצה. כן? למה יש ארבע? כי בוא נניח שהשחקן שמולי יש לו שתי אפשרויות א' וב'. בסדר, לי יש X ו-Y ויש לו א' וב'. עכשיו הוא מחליט בין א' לב', אני צריך להחליט בין X ל-Y. אבל אני תמיד מתייחס ל-X ו-Y שאני מפעיל אותם כתגובה למה שהוא מחליט. אז הוא נניח מחליט א', אז יש לי X או Y במענה ל-א'. ואם הוא יחליט ב', יש לי X או Y במענה ל-ב'. ולכן אני צריך לשאול את עצמי, האם עדיף X או Y במענה ל-א', ואחר כך האם עדיף X או Y במענה ל-ב'. וזה בעצם הרובד הנוסף, אני בעצם מגיב לו, אני בעצם מסתכל על מה שהוא עושה, ואז אני בודק את ה-X או Y לא בפני עצמם, אלא בהתחשב במה שהוא הציע. כשיש כאן עוד איזה עניין חשוב לציין, שלפעמים אני אגיע למסקנה שאני יכול לדעת גם מה הוא יבחר כנראה, ואז זה מצמצם לי את הבעיה הזאת רק לשתי אפשרויות, כן? רק ל-X ו-Y. אם אני יודע למשל שהוא הולך בוודאות לבחור א', בסדר? או ב', אז לי נשאר עכשיו לבחור בתגובה לבחירה שלו שכבר אני יודע אותה, נשאר לי רק לבחור X או Y. זה מה שנשאר לי, כי אני כבר יודע שהוא בוחר א' או ב', אני לא צריך לפצל את זה. אז יש לי רק בעצם שוב שתי דרכי פעולה לפעול ב-X או Y, במענה לתגובה, במענה לפעולה שהוא מבצע. לכן לפעמים אני אגלה שיש לשחקן, ליריב זה נקרא בתורת המשחקים, כן, לשחקן שמולי, אני יודע שיש לו איזושהי פעולה מסוימת שהוא יבחר לנקוט בה בכל מקרה, זה מכונה אסטרטגיה דומיננטית, יש לו אסטרטגיה דומיננטית בין א' וב', נניח א', ואז אני אגיב על בסיס האסטרטגיה הדומיננטית שלו, אני אבחר את מה שאני חושב שנכון, אם זה X או Y, בנסיבות שבהן הוא בוחר באסטרטגיה הדומיננטית שלו, שהן כנראה הנסיבות שהוא יפעל בה. עכשיו, מה שיפה בתורת המשחקים זה הסימטריה הזאת. לא רק אני עושה את התחשיב הזה, גם הוא עושה את התחשיב, גם היריב שלי עושה את התחשיב. זאת אומרת, שנינו מסתכלים על הסיטואציה הזאת כמשחק, שבו מולנו, כל אחד מסתכל על זה, כן, מהזווית שלו, אבל על השחקן השני. מולנו יש שחקן אחר, שהוא צריך לבחור בדרך פעולה מסוימת, ואני צריך להגיב לדרך הפעולה שהוא בחר. ואז יש פה באמת מטריצה כזאת של ארבע אפשרויות, ארבע תוצאות אפשריות. א', X, א', Y, ב', X, ב', Y. זה בעצם האפשרויות שכן יש כאן. יש מרחב של אפשרויות במקום איזשהו קו של אפשרויות. יש מרחב, וכשיש מרחב של אפשרויות, פתאום אנחנו הולכים למישור אחר, לרמה אחרת, זה נהיה משחק יותר מתוחכם, וכמובן שאפשר להוסיף לזה עוד ציבוכים, כמו פתאום יש למישהו שלוש אפשרויות, פתאום יש עוד שחקנים, ואז אנחנו עולים לעוד ממדים, בקיצור זה גדל להיות משהו מאוד מאוד מורכב, אבל מה שיפה בתורת המשחקים זה שתמיד אפשר למדל אותם, את המשחקים, לסיטואציות יותר כאלה פרטניות. גם אם יש לי בן אדם מול ציבור, בן אדם מול קבוצה רחבה של אנשים, אז אפשר לקרוא לכל הקבוצה הזאת כשחקן, ולהסתכל עליהם כאל שחקן בפני עצמם, ואז אני אגיד, אני אל מול כל הציבור הזה כשחקן, מה כל הציבור הזה יעשה נגיד בממוצע, וככה לבחון את דרכי הפעולה של כל אחד, וככה אני לא צריך להיכנס לכל המורכבויות האלה של הרבה הרבה מאוד שחקנים. אבל אז כבר ככה הגדרתי כמה מונחים בסיסיים בעולם הזה של תורת המשחקים. אמרתי שיש כאן איזושהי יריבות, איזושהי עימות בין שני שחקנים. יש כאן משחק, שהמשחק זה בעצם התהליך הזה שבו אנחנו כל אחד צריך לבחור מה הוא עושה כדי למקסם, כדי להפיק הכי הרבה במשחק הזה, מה שייתן לו הכי הרבה. ואמרתי גם שיש דבר כזה אסטרטגיות, אסטרטגיות דומיננטיות לצורך העניין, שזה אסטרטגיות שבהן מישהו בוחר לנקוט בכל מקרה. כן, אני תמיד אבחר לנקוט, נגיד השחקן שמולי תמיד יבחר לנקוט באלף, אז אני עכשיו צריך לבחור מה אני עושה עם זה X או Y, בהינתן שיש לו שחקן שמולי אסטרטגיה דומיננטית לבחור באלף. וזה מה שבעצם כללי הבסיס או המונחי הבסיס בתוך עולם תורת המשחקים. ועכשיו אני רוצה לדבר על הדוגמה הקלאסית ביותר תורת המשחקים, כלדת איזושהי המחשה שאני חושב שהיא המחשה שמראה את זה מאוד מאוד יפה. ובואו, אני מניח שרובכם מכירים אותה, או לפחות חלק מהמזינים בטוח מכירים אותה, אבל אני תכף אתן לה גם איזשהו טוויסט מעניין, טיפה אנסה לסבך אותה כדי להראות גם משהו מעניין שאפשר עוד להפיק מעבר. אז דילמת הסרים זה באמת הדוגמה הקלאסית של תורת המשחקים, והיא עוסקת בסיטואציה, האמת שהיא צריכה להיקרא דילמת עצירים ולא אסירים, אבל הסיטואציה הקלאסית היא סיטואציה כזאת. יש לי שני אנשים, כן, לצורך העניין, שני החשודים המרכזיים, באיזשהו תיק, כן, שוד, לא יודע מה, פשע מסוים, ואני חושד בשניהם. עכשיו, אני מכניס את שני החשודים האלה לשני חדרי חקירה נפרדים, ואני מציע לכל אחד מהם עסקה. עכשיו, העסקה שאני מציע להם היא אותה עסקה, זה סימטריה ביניהם. כלומר, שניהם רואים את אותם מספרים, הם יודעים גם שלשחקן השני מציעים את אותה עסקה. כלומר, שניהם, יש מה שנקרא ידע מושלם. כולם יודעים הכל. רק מה, הם בחדרים נפרדים, והפרדת החדרים מונעת את מה שאפשר לכנות אותו שיתוף פעולה. הם לא יכולים לדבר אחד עם השני, הם לא יכולים לשתף פעולה, הם יכולים רק, רק לסמוך על דרך הפעולה שהם חושבים שהאחר יבצע, לכן באיזשהו מובן הם בעצם פועלים בצורה עצמאית, תחת הנחות שהם פועלים לפיהם, אבל יש ידע מושלם חוץ מזה. הנה העסקה שאני מציע לכל אחד מהם. אם אתה והוא שותקים, אם אתה והשחקן השני שיושב שם, כן, החשוד השני שותקים, לא מדברים, לא עונים, אז כל אחד מכם יושב שנה במאסר. כן, נניח יש לי ראיות מסוימות כדי להרשיע אתכם, אבל בפשע פחות חמור, אז העונש שיהיה שנת מאסר אחת, כי אני לא אצליח להרשיע את שניכם בפשע הגדול, כל אחד מכם יושב שנה, זה בהנחה ששניכם שותקים. אם שניכם מזמרים אחד כנגד השני, כלומר מפלילים כל אחד את חברו, שניכם יושבים 5 שנים במאסר. כי סיפקתם לי ראיות, ושניכם ביצעתם את המעשה, ויש לי הוכחה, ושניכם יושבים 5 שנים. אם רק אחד מכם מדבר על השני, בעוד השני שותק, זה שדיבר, בסדר? זה שזימר, הפליל את חברו, יוצא פטור בלא כלום, יוצא חופשי, וזה שהפלילו אותו, מרצה 10 שנות מאסר. פי 2 מאשר במצב שבו שניהם מזמרים. אוקיי, אז אם שניכם שותקים, אין מאסר. אם שניכם מזמרים, 5 שנים לכל אחד. אם אחד מזמר על השני, אז אחד עם 10 והשני עם 0. זה שזימר, יוצא פטור בלא כלום והולך לחופשי. אז זה בעצם הסיפור כאן. עכשיו, הסיפור, אם מנסים שנייה לחשוב על זה, אנחנו מבינים שדרך הפעולה הרגילה, אם נחזור רגע לתחילת הפרק, יש לנו תמיד, לפני שהכרנו את תורת המשחקים, יש לנו לפעול בדרך פעולה א' או ב'. מה עדיף לי? להלשין עליו או לשתוק. נכון? זו הייתה דרך הפעולה. עכשיו, זה היה מעין חד-ממדי כזה, כי אני צריך להחליט בין שתי אפשרויות, לשתוק או להלשין, לשתוק או לזמר. זה מה שאני צריך להחליט. אני לא הסתכלתי על זה כעל עניין מרחבי, כעל עניין משחקי כזה. לא הסתכלתי על זה כעל תגובה שלי למה שהוא עושה. לא הסתכלתי, ולכן פספסתי כאן מימד חשוב בהליך קבלת ההחלטות שלי. לכן אני חייב להטמיע פה את הכלים של תורת המשחקים. והכלים של תורת המשחקים אומרים, תמיד תסתכל על הפעולה שלך כתגובה למה שעושה הצד השני. עכשיו, כאן כשאני עושה את הניתוח הזה, אני מבין בעצם שדרך הפעולה הנכונה שלי תמיד תהיה לזמר ולא לשתוק. למה? בוא נניח שאני מסיק שהשני, כן, היריב או החשוד השני, שותק. הוא לא מזמר, הוא לא מלשין. במצב כזה, עדיף לי להלשין, עדיף לי להפליל אותו. נכון? כי במצב כזה שאני מפליל אותו, אני יוצא פטור בלא כלום, 0 שנות מאסר, ואם אני שותק גם, אז שנינו עם שנת מאסר אחת. אני והוא חולקים שנת מאסר אחת, ולכן באיזשהו מובן, עדיף לי להפליל אותו. לכן אם הוא שותק, עדיף לי להפליל אותו. אבל גם אם הוא מפליל אותי, מזמר, גם אז עדיף לי להפליל אותו. גם אז עדיף לי לזמר. למה? כי אם הוא מחליט להפליל אותי ואני שותק, אז אני מקבל 10 שנות מאסר, ואם שנינו מזמרים אחד כלפי השני, אז שנינו עם 5 שנות מאסר. לכן בשני המצבים עדיף לי להפליל אותו. כתגובה למה שהוא יעשה. בשני המצבים עדיף לי להפליל אותו. ולכן, אני משיג שיש לי אסטרטגיה דומיננטית להפליל אותו. זה מה שאני יכול להשיג. זה הדבר, זה דרך הפעולה הכי טובה שיש לי לבצע אותה, כתגובה למה שהוא יעשה. בשני המצבים. העניין הוא שהדילמה היא סימטרית. שנינו רואים את אותו דבר בדיוק, את אותם נתונים בדיוק. אם שנינו חושבים באותו אופן, שנינו נגיע למצב שבו אנחנו מפלילים אחד את השני, מזמרים אחד על השני ויושבים 5 שנות מאסר. זה מכונה טרגדיה. כן? זה לא מכונה טרגדיה חברתית אמיתית, כי באיזשהו מובן זה טוב לנו כחברה שאנשים מפלילים אחד את השני ועוזרים לנו להרשיע אותם ופותרים לנו כל מיני בעיות הוכחה כאלה ואחרות. אז במובן מסוים זה טוב לנו. מצד שני זה כן טרגדיה, במובן הזה שיש בעיות שדילמת האסירים מתארת שהן דווקא דילמה שהיא רעה לחברה. כלומר, התוצאה שלה תהיה רעה לחברה. לכן אנחנו קוראים לזה מעין טרגדיה. אנחנו קוראים לזה טרגדיה כי התוצאה שיעילה לשני הצדדים, לא חשוב שבמקרה הזה הם אסירים, אבל התוצאה שיעילה לשני הצדדים, שהיא גם היעילה לחברה, לא קורית. מה יעיל פה לשני השחקנים? יעיל פה ששניהם ישתקו. שניהם ישתקו, אז אמנם הם יושבים בכלא, הם יושבים שנת מאסר אחת. זה הדבר היעיל, כי הם יושבים הכי פחות. כן, סך הכל ישבו בכלא שנתיים, 2 שנות מאסר בסך הכל. מה התוצאה שקורית? התוצאה שקורית היא שהם יושבים כל אחד 5 שנות מאסר. סך הכל אנחנו 10 שנות מאסר במצטבר. לכן קיבלנו תוצאה שהיא בלתי יעילה, וזה כמעט מחויב המציאות. וזה הטרגדיה כאן. כי הם לא יכולים אלא להגיע לתוצאה הזאת. עכשיו, למה זה קורה? למה אפילו שיעיל יותר ששניהם ישתקו, הם לא מצליחים להגיע לדבר הזה? למה? בתהליך המחשבתי שכל אחד מהם עושה בראש, כל אחד מהם חושב מה יקרה אם השני יבגוד בי. גם כשאני, שנייה לפני שאני, לפני שהחוקר יוצא מהחדר ואני עדיין שותק, עדיין מבצבצת לי בראש המחשבה שמה השני הפליל אותי. החוקר כבר יוצא. הוא אומר, טוב, אז אני לא אצליח לחלט ממך הודעה. לא אצליח לחלט ממך הפללה ולא אצליח לחלט ממך כלום. אני יוצא. שנייה לפני שהוא יוצא, אני אומר לעצמי, אולי ההוא בחדר השני הפליל אותי. ואם הוא הפליל אותי, אני עכשיו גזרתי עצמי 10 שנות מאסר. אז אולי רק ליתר ביטחון, כדאי שאני אפליל גם. שאז אני צריך, יכול להיות שאני אצא חופשי, יכול להיות שהוא שותק ואני אצא לחופשי. כל הזמן יש את המחשבה הזאת בראש, שאני אומר לעצמי, אולי עדיף לי להפליל אותו וזהו. ואם אני אפליל אותו, כל צרותיי ייגמרו, אני יודע מה, לאן אני מגיע, ואני לא אחטוף 10 שנה בפנים. הבעיה ששניהם עושים את זה באותו זמן. שניהם נמצאים באותה בעיה בדיוק. והעובדה שכל אחד מהם לא סומך, לא בטוח שהשני סומך עליו, גורמת לו לבגוד בו בעצמו. כל אחד מהם לא בטוח שהשני סומך עליו, לכן זה גורם לו לבגוד בו בעצמו. גורם לו לעשות את המהלך שמוביל לאותה טרגדיה. ועכשיו אני רוצה להוסיף איזושהי סיבוכיות מסוימת, כי חלק מהאנשים יגידו, אוקיי, אז בסדר, לקחת פה דוגמה שהיא מספרית, היא מאוד קלה, כי אמרת שיש סנקציה, יש עונש, גם אם אני שותק, גם אם שנינו שותקים. אז בוא נניח עכשיו לשם הדוגמה שאם שנינו שותקים, אי אפשר להרשיע אותנו, אין ראיות. האם לדעתכם, אם שנינו שותקים, במצב הזה, אין ראיות נגדנו. אנחנו יכולים לשבת בחדר לשתוק לחלוטין, כל שאר הנתונים אותו דבר, אבל בסיטואציה ששנינו שותקים, אין ראיות ואנחנו יוצאים שנינו פטורים בלא כלום. האם לדעתכם דילמת האסירים תוביל לתוצאה שונה? האם לדעתכם תהיה פה, שוב, הפללה כפולה, או שתהיה שתיקה כפולה? מה יקרה במקרה הזה? מעניין אותי לשמוע. אז אגב, אשמח שתגיבו בתגובות בקהילה, אם בא לכם לשתף מה האינטואיציה שהייתה לכם בקהילה של פודקאסט היזם. אבל אני רוצה להיכנס לזה כאן, להסביר את התשובה, כדי להראות את היופי של דילמת האסירים. כי אפילו גם במצב הזה, גם כאן יש לנו הפללה כפולה. כל אחד יפליל את השני. אפילו שכאשר שניהם שותקים, אנחנו על 0. ולמה זה קורה? זה קורה שוב בגלל שאפילו אם אני יודע, שאם אני ממשיך לשתוק, וגם הוא בצד השני, בחדר השני שותק, שנינו נצא מזה פטורים בגלל ששנינו שתקנו, היינו ילדים טובים ושתקנו, גם אז עוברת לי בראש המחשבה, רגע, מה אם הוא הפליל? מה אם הוא בטעות לא הצליח לעמוד בזה והפליל אותי? סתם, הוא טעה בלשונו, נפל בלשונו, הפליל אותי. יכול להיות שהוא לא חשב נכון, יכול להיות שהוא היה בלחץ, יכול להיות שהוא היה מבולבל, יכול להיות שיפלילו עליו לחץ, והוא הפליל אותי. ואז מה קורה במצב כזה? במצב כזה, המצב שיהיה כל כך גרוע, כל כך גרוע, שכבר עדיף לי להפליל אותו. וזה עוד פעם מה שקורה. שניהם יפלילו, אפילו שבמצב שבו שניהם שותקים, הם פטורים בלא עונש בכלל, ללא שנת מאסר אפילו אחת. זה מה שמכונה סיטואציה של אסטרטגיה דומיננטית חלשה. אוקיי? אסטרטגיה שולטת חלש, קצת... קצת חורג מהדיון שלנו כאן, אבל זה ככה היה לסבר את האוזן לגבי הסיטואציות. אז הדוגמה הזאת של דילמת אסירים היא דוגמה מאוד יפה, והיא באמת ככה מראה את המורכבות של עולם תורת המשחקים, היא מראה את העניין הזה של התגובה שאני לפעולה, לתגובה שלי למה שאחר עושה. אני אתן רגע יישום ראשון, כי אני רוצה לתת כמה יישומים לתורת המשחקים בעולם האמיתי. היישום הראשון הוא הכי פשוט להבנה, והכי בסיסי שיש. זה מלחמה קרה שהולכת ומתחממת, כן? דילמת האסירים, כשאני אמרתי קודם שהיא מובילה לתוצאה בלתי יעילה חברתית, ואולי זה היה קצת קשה להבין את זה בעולם של אסירים, כי אנחנו דווקא רוצים שהם יורשעו, אבל תחשבו על מלחמות, זה בדיוק אותו דבר. שתי מדינות נמצאות במלחמה קרה, ושתי מדינות, אותן שתי מדינות מתחילות להתחמם אחת על השנייה. מכל מיני סיבות. זאת שולחת איזושהי סועלת טנקים לגבול, והשנייה מתחילה לעשות כל מיני סוללות שעוזרות לה בהגנה נגד טילים, ומתחיל מתח בין שתי המדינות האלה. עכשיו, שתי המדינות האלה לא יודעות מה השנייה הולכת לבצע, הן לא מצליחות לסמוך על השנייה. מה החשש? החשש הוא ממה שקרה במלחמת העולם השנייה, כן, הבליצקריג, המתקפת הפתע המאוד מהירה ומאוד חזקה, שיכולה להוות את תחילת השקיעה של האימפריה שלי. אני לא מוכן שהצד השני יהיה לו יתרון אסטרטגי כל כך משמעותי אליי, רק בזכות העובדה שהוא פעל ראשון. לכן אני מאוד מאוד דרוך, אני מאוד מאוד חושש. עכשיו, עצם החשש הזה, וזה שאני לא בטוח שהוא סומך עליי, שאני לא אפתח במלחמה, גורם לי לפתוח במלחמה כנגדו. וזה מה שקורה בפעמים. הרבה פעמים המדינות נמצאות במין נקודה כזאת שהיא כפסע ממלחמה, שתיהן לא רוצות במלחמה, כל העולם לא רוצה שהן ילחמו, האזרחים שלהם לא רוצים, אף אחד לא רוצה, זה לא טוב לאף אחד המלחמה הזאת. אבל שתיהן לא סומכות אחת על השנייה, עד כדי כך שזה גורם לפרוץ מלחמה. זה הרבה פעמים מה שקורה בעולם. זה קורה גם בעולם, כן, בין מדינות, סכסוכים בין מדינות, זה קורה גם בסכסוכים חוזיים, בעסקאות, שיש חברות שלא מסתדרות, היחסים עולים על סרטון, וזה קורה בגלל, שוב, בעיות של אמון. דילמת האסירים היא דוגמה נפלאה לסיטואציה שקורית בחיים יום יום כל הזמן. וזה גם אני חושב מה שיפה ביישומיות שלה, שהיא הרבה יותר יישומית משנדמה, היא לא איזושהי בעיה תיאורטית שלא קיימת. יש לה עוד יישום מאוד מעניין, בכל מה שקשור למראה משותף, מה שנקרא, זה, מראה משותף זה מונח בכלכלה, שמדבר על סוג מסוים של שטח, כן, דמיינו שאיזשהו שטח או איזשהו מוצר, שנמצא בנחלת הכלל, כלומר, כולם יכולים להשתמש בו, אבל יש לו אופי מתכלה. מה זה אומר שיש לו אופי מתכלה? זה אומר שניתן לחלות אותו באמצעות שימוש. אני יכול להשתמש בו עד כדי שהוא מתכלה. והדוגמה הכי טובה לזה זה דשא, כן? נגיד יש דשא מדשאה כזאת לרווחת הציבור, והמדשאה הזאת יש בשביל שהולך ומתפתל לאורך המדשאה. עכשיו, יש דרך להגיע מהכניסה לנגיד איזשהו גינה ציבורית, ליציאה לגינה הציבורית, יש דרך לעבור דרך השביל המתפתל, אבל זה ייקח לי עוד דקה של הליכה. ויש עוד דרך, פשוט דרך הדשא. יש לדרוך על הדשא בקו ישר ולהגיע החוצה, אל מחוץ לגינה. עכשיו, ברור לנו לגמרי הרצון שלנו כחברה, ככל מי שמשתמש בגינה הציבורית הזאת, זה שהדשא יצמח ויהיה נהדר, ויהיה שם פרפרים, ויהיה כיף להסתובב שם, אפילו לשבת שם בשבתות ולשחק. נכון? זה ברור. אבל עדיין, מה שהרבה פעמים קורה, זה שהדשא הזה הולך ומתקלה, הולך ונהרס, כי הרבה אנשים מחליטים לחצות, במקום לעבור דרך השביל, מחליטים לחצות דרך הדשא, לחסוך לעצמם את הדקה ההליכה הנוספת הזאת. למה הם עושים את זה? הם עושים את זה בדיוק בגלל אותם מניעים של דילמת האסירים. הם עושים בראש תחשיב שהוא זהה לתחשיב שעושים אותם אסירים בחדר חקירות הנפרד הזה. גם אם הם לא מבינים את זה. זה בדיוק מה שהם עושים. הם אומרים, תשמע, אם כולם, כל השכנים שלי, שגרים פה ליד הגינה הציבורית הזאת, מחליטים, כמו שנקרא, לשתוק, כן? לא לדרוך על הדשא, כי זאת ההחלטה שלהם. מה עדיף לי, לדרוך או לא לדרוך? מצוין לי שהם מחליטים לא לדרוך. כי אז אני יכול לדרוך, ואז הדשא לא יארס. כי אני בן אדם אחד, אני הולך, חוצה את הדשא, חוסר את הדקה, הדשא לא יארס כי כולם שומרים עליו, נפלא. אז במצב כזה, כשכולם מחליטים לא לדרוך, עדיף לי לדרוך וללכת דרך הדשא. כי מה אכפת לי? אני גם ככה, הדשא לא יארס, אני אהנה מהדשא וגם אחסוך לי זמן. מה אם כולם מחליטים כן לדרוך? במצב כזה כולם מחליטים לדרוך, אז מה עדיף להיות היחיד שלא דורך או כן לדרוך גם כמו כולם? אז אני דרוך כמו כולם, גם ככה זה נהרס כי כולם דורכים על זה. לכן בשני המצבים, שהדוגמה השנייה היא בדיוק כמו הדוגמה של להפליל, כשהוא מפליל אותי גם עדיף לי להפליל אותו. לכן בשני המצבים, גם כשהם מחליטים כולם לדרוך וגם כשהם מחליטים כולם לא לדרוך, עדיף לי לדרוך. לכן אני מחליט לדרוך כעניין אסטרטגי, כאסטרטגיה דומיננטית מבחינתי. תמיד אני אעשה את זה. אלא מה? שכולם עושים את זה. כולם דורכים על הדשא, וזו הטרגדיה. זה מה שנקרא הטרגדיה של נחלת הכלל, כן? The tragedy of the commons. בעצם הדשא הזה מתקלה בגלל שכולם מחליטים לדרוך, ובעצם באמצעות הדריכה שלהם עליו לחלות את המשאב הזה, וזה בעצם טבעו או סופו של כל משאב משותף שאין עליו איזשהו מחיר, שלא צריכים לשלם עליו מחיר. זה כבר לסיטואציה אחרת, לדיון נפרד, אבל זה ככה היישום. אז כל זה היה ככה ההסבר ברמה היותר יישומית, תיאורטית וגם יישומית בחיים הרגילים. עכשיו בואו ניקח את זה לעולם היזמי וננסה להבין למה גם בהקשר היזמי תורת המשחקים עוזרת לנו, ואני מוצא אותה כמשהו שמאוד תורם לי בקבלת החלטות, אם תרצו יומיומית, בסיסית, באופן שבו אני פועל במיזם. ואני רוצה לקשר את זה לכמה תכנים שכבר דיברתי עליהם בפודקאסט, כל מיני פרקים שונים שבהם הסברתי תופעות מסוימות שלדעתי גם בעולם השיווק, גם בעולם היזמות בכלל, גם בעולם עובדים ודברים מהסוג הזה, צוות, שותפים. כל פעם אני מעלה מין סוגיות כאלה שאני הרבה פעמים סוג של מציג אותן כתופעה, ואני אומר, זה מצער שהגענו למצב הזה, מצער שזהו המצב. מצער שזוהי הסיטואציה בעולם השיווקי, שיש נגיד פופוליזם, או שיש כל מיני בעיות כאלה שמתמרצות משווקים לשווק בצורה אגרסיבית. זה מצער שאנשים מעדיפים ערך סובייקטיבי ולא ערך אובייקטיבי. כן, אנשים מעדיפים מוצר שייתן להם תועלת אפילו צרה, על פני מוצרים משמעותיים שייתנו להם הרבה מאוד ערך. זה מצער. זה מצער שיש שוק שטעון חינוך שוק, אבל אנשים לא מוכנים להשתחרר מדיפולט, מברירת מחדל, ולא מוכנים לעבור חינוך שוק. זה מצער שאנשים מעדיפים טכנולוגיות שטחיות על פני טכנולוגיות עמוקות הרבה פעמים, שאפילו שטכנולוגיות עמוקות יעזרו הרבה יותר לעולם, טכנולוגיות שטחיות הרבה פעמים גורפות הרבה יותר כסף, מגייסות יותר מהר, עושות את זה יותר טוב. כל הדברים האלה זה נורא נורא מצער, והרבה מאוד פעמים יש לי ביקורת על זה שזה המצב, אבל תורת המשחקים עוזרת לי להבין את הפער הזה, בדיוק כמו שאמרתי קודם, בין הסיטואציה היעילה, בין התוצאה היעילה שאפשר היה להגיע אליה, לבין התוצאה על פי תורת המשחקים, לבין התוצאה של דילמת האסירים, או התוצאה של המראה המשותף, שהתוצאה היא תוצאה שהיא טרגדית, כן, היא טרגית באיזשהו מובן, היא תוצאה לא טובה. וכשמבינים שיכול להיות מצב כזה שהוא טרגי, אבל הוא המצב הנוהג, ויש תוצאה יעילה והיא לא המצב הנוהג, יכולים להשתחרר מההנחות האלה שלפיהן אני אמציא את הגלגל. כן? בוא ניתן דוגמה שתמחיש את הנקודה. אני הרבה פעמים אומר שמכעיס שהעולם השיווקי עובד על סיסמאות זולות ופופוליסטיות, שאפשר לשכנע את ההמון לקנות כל מיני דברים שמזיקים להם או דברים שלא נותנים להם שום דבר באמצעות סיסמאות חלולות. ואני אומר, למה זה ככה? למה הסיטואציה היא כזאת שזה המצב? הרי אם אנשי השיווק היו מחליטים, כולם ביחד, כן, שלא עושים יותר את הסיסמאות האלה, הרי אנשי השיווק מבינים, הם מבינים שלשווק את הסוג הזה של המוצרים, או לשווק בצורה האגרסיבית הזאת והזאת, זה פוגע בחברה. הם מבינים את זה, כי הם לא, הם מבינים שהמוצר הזה שמנסים לשווק אותו הוא מוצר רע, מוצר שלא עושה טוב, הם מבינים את זה. למה הם משווקים ככה? הם משווקים ככה כי באיזשהו מובן יש כאן דילמת אסירים. יש כאן סיטואציה שבה כל אחד מאנשי השיווק האלה חושב לעצמו בראש את אותו דבר. הוא יכול להגיד, אני יכול להתחרות בכולם, אני יכול לצאת נגד הזרם, אני יכול לעשות את הדבר שהוא הדרך הקשה לנסות להעביר מסר. אני יכול. אני ארגיש יותר טוב ואני אשן יותר טוב בלילה. אבל אני אעשה פחות כסף. אני פחות אצליח. השיווק שלי יהיה פחות טוב. לא יבואו אליי לקוחות. כי מה שקורה זה שכל אחד מהם אומר, בשני המצבים, בין אם כולם מתנהגים כמוני, ובין אם כולם לא מתנהגים כמוני, תמיד עדיף לי ללכת למסרים הפופוליסטיים. כן? נניח שכל שאר אנשי השיווק מחליטים על מסרים שהם מסרים פופוליסטיים. בסדר? על מסרים שהם מסרים זולים ופופוליסטיים. מה עדיף? להיות היחיד שעושה מסרים מתוחכמים, או שאני אאשר קו ויעשה גם פופוליסטים? ברור שעדיף לי פופוליסטים. לא רוצה לבלוט לרעה. כולם מצליחים בפופוליזם, אז אני אוותר על זה? לכן, כשכולם בוחרים פופוליסטים, פופוליזם, אז גם אני בוחר פופוליזם. וכאשר כולם בוחרים לא מסרים פופוליסטים, אלא מסרים מתוחכמים, מה עדיף לי? במצב כזה, גם עדיף לי לעשות מסרים פופוליסטיים, כי הם מוכרים יותר טוב, כי יותר קל למכור איתם, כי יותר קל לעבוד לפיהם. לכן, כולם עושים את החשיבה הזאת, כולם בדיוק פועלים ככה. כולם הולכים למסרים האלה, שבעיניים הלא טובים, שלא תורמים לחברה, שמקטינים את היעילות בחברה, ונוצר כאן שיווי משקל שהוא לא יעיל, שיווי משקל שהוא טרגי. ככה גם לגבי ערך אובייקטיבי מול ערך סובייקטיבי, ככה גם לגבי חינוך שוק. הרבה מאוד פעמים אנשים יעדיפו לא ללכת למוצרים שמצריכים חינוך שוק. לא בגלל שזה לא טוב או לא יעיל. יעיל לעשות את המוצר הזה. פשוט כי הדרך מאוד קשה. מאוד קשה להצליח לעשות את החינוך שוק, כשכל שאר המתחרים שלי יישארו בסטטוס קבוע רע. כולם יישארו במצב הרע וימשיכו לשווק אל המוצרים הרעים, ואני, כשאני בא לעשות את המוצר פורץ דרך ומחנך שוק, אני תפס כסוג של, לא יודע מה, קיצוני, סוג של טיפוס כזה שלא לא מחובר. למה? אז למה, למה, למה לעשות את זה? עדיף לעשות את הפעולה הקלה ולהתיישר עם כולם. אותו דבר, טכנולוגיות עמוקות וכולי. כל הדברים האלה שבהם אני צריך לעשות איזושהי פעולה שהיא שונה, שהיא בולטת לרעה אל מול השאר, אז אני חושב שהיא באיזשהו מובן סוג של תוצאה רעה, שהיא תוצאה רעה הכרחית בהבינינו את המצב של השוק האמיתי לאשורו. אני רוצה לפני סיום להוסיף כאן עוד איזושהי נקודה שככה מתכתבת עם המסקנה הזאת האגומה שהגעתי אליה, והיא מסבירה שגם אם היינו רוצים מבחינה אינטואיטיבית לשלוט על הדברים, לא היינו יכולים ממש לעשות את זה. מאוד מאוד הדגשתי בדוגמה של דילמת האסירים, של שני האסירים שנכנסים לתאי חקירות נפרדות, מאוד הדגשתי את העובדה שיש ידע מושלם. כלומר ששני האסירים האלה או העצירים האלה יודעים את הדיל שמציעים לעציר השני. הם יודעים את זה. הם שניהם יודעים הכל. בוא נגיד גם שהם חברים, חברי נפש, טובים מאוד. זאת אומרת, אין פה את האלמנטים האלה שאני לא סומך על הבן אדם. הם יודעים הכל, ועדיין כנראה שהם יבגדו. והמקרים האלה הם פשוט מאוד מאוד נפוצים ביומיום. אפילו עם חברי נפש, אפילו אם הכל עובד כמו שצריך, עדיין לא פעם קורות הבגידות האלה, בגלל הבעיה של האמון, בגלל שיש איזשהו מחסום, בן אדם לא מסוגל, אפילו שהוא מאוד מאוד רוצה להיות חזק מיצרו ולהתגבר על היצר הזה של חוסר האמון, הפחד הזה משתלט עליו. אז הרציונליות דווקא פוגעת בו. אני יכול לתת דוגמה ממשהו שתמיד מעוררת לי תורת המשחקים, וזה את התוכנית הישרדות. כן, אני רואה הישרדות ארצות הברית מאוד נהנה מזה, ומה שתמיד מדהים אותי זה בדיוק אותן סיטואציות של בגידות, ואותן סיטואציות של תקיעות סכין, דווקא למי שבדרך כלל היו ה-BFFs כאלה לאורך הסדרה. רואים איזה שתי דמויות, וזה קורה המון בהישרדות ארצות הברית, שתי דמויות שהן מאוד מאוד קרובות אחת לשנייה, ופתאום יש איזושהי נקודה שבה הן הופכות בין רגע ליריבים הכי גדולים אחד של השני. פתאום יש איזושהי נקודה של חוסר אמון, פתאום יש איזושהי נקודה, נניח אחד מהם מוצא פסלון חסינות. פסלון חסינות מונע מניות מודחה. המטרה במשחק, מי שלא מכיר, זה לשרוד, שיש הרבה הדחות, כל פרק יש בעצם מצבע את מי רוצים להדיח מהשבט, ואתה צריך ששמך לא יופיע הכי הרבה מכולם. אתה צריך פשוט כל פרק לשרוד, ולא להיות מודח. ויש דבר שנקרא פסלון חסינות, אני מוצא אותו, ואני מוגן מההדחה, אם מצאתי אותו איפשהו שם במרחבי היער שאנחנו נמצאים בו. מצאתי פסלון חסינות, עכשיו אני שומר אותו אליי קרוב קרוב לחזה ולא מספר אותו לאיש. בדרך כלל מה שרואים זה שהם הולכים דווקא לחבר הזה, ל-BFF, לחבר הכי טוב בסדרה, ומראים לו, הנה תראה, מצאתי פסלון החסינות. ועכשיו קורית מין סיטואציה כמעט מדהימה, זה כאילו תמיד כשאני רואה את הסיטואציה שהוא מראה לו את פסלון החסינות, תמיד אני יודע what comes next. אני יודע בדיוק שכנראה סוף הפרק ייגמר באחד משניים. או שאותו אחד שמצא פסלון חסינות ישלוף את פסל החסינות, אפילו אם הוא בכלל לא חושב שהוא הולך להיות מודח, או שאותו אחד יודח כשפסלון החסינות בכיסו. מאוד פשוט. זה תמיד קורה ככה, כי פתאום באיזושהי נקודה עובר לכל אחד מהם בראש המחשבה, רגע, מה אם הוא הולך עכשיו להעיף אותי בגלל שיש לי פסלון חסינות עכשיו? זה הרי אידיאלי בשבילו. אני מהווה איום, הרי אם יש לי פסלון חסינות וינסו להעיף אותי, לא יצליחו, יעיפו מישהו אחר. זה יכול לפגוע בו. לכן, אולי כדאי שהוא ינצל את שעת הכושר, את ההזדמנות הזאת שנקרתה בדרכו, בתמימותי שאני עצרתי אותה, והוא יעיף אותי, כן, יסלק אותי עכשיו מהתוכנית, כשפסלון החסינות אצלי בכיס ולא השתמשתי בו. אולי עדיף לו לעשות את זה. ואז אותו אחד שמצא פסלון החסינות מתחיל לחשוב, רגע, האם כדאי לשלוף את פסלון החסינות? האם אני כל כך סומך עליו? ואז הוא מתחיל לחשוב, יגיע המועצת השבט בערב, שנייה לפני הקראת הקולות ישאלו אם מישהו רוצה לחשוף פסלון חסינות, והוא יכול להגיד, אתה יודע מה? אני שולף את פסלון החסינות, ובכלל אף אחד לא התכוון להצביע אליו. אף אחד לא התכוון לעשות את זה. מצד שני, כל הזמן הוא חושב, רגע, אם אני לא אשלוף את פסלון החסינות, מאוד יכול להיות שהשני ינצל את שעת הכושר הזאת, ויסלק אותי כשפסלון החסינות אצלי בכיס. זו בעצם הבעיה שיש כאן, וזה מאוד מאוד יפה ככה נראה, דילמת האסירים הזאת, או תורת המשחקים הזאת, מאוד מאוד יפה ומומחשת בעולם של בהישרדות, כשכל המהות של הישרדות זה הבריתות, זה הלשרוד באמצעות שיתופי פעולה עם אנשים, מפרק לפרק אתה צריך לשרוד. אז עושים שיתופי פעולה, וחלק מהם הם ג'ניואן, חלק מהם הם אמיתיים, אין פה, אנשים באמת נקשרים אחד לשני, ועדיין כמות הבגידות היא מטורפת. עדיין זה ממש משחק של כאוס, של תורת המשחקים מההתחלה ועד הסוף. זה מה שאני אוהב במשחק הזה, זה מה שמאוד יפה, ואני חושב שזה בהחלט ממחיש בצורה מאוד מאוד יפה את מה שדיברנו עליו בפרק. אז מקווה שזה נתן לכם איזושהי קצת תפיסת עולם מעניינת עולם תורת המשחקים. כמובן שיש הרבה מה להעמיק בזה, ואשמח להעמיק בדיונים מי שרוצה. כנסו לקהילת המאזינים של פודקאסט היזם, חפשו פודקאסט היזם בפייסבוק, תצטרפו לקהילה, אשמח לראות אתכם שם. ולבינתיים תודה רבה על ההזנה, להתראות בפרק הבא של פודקאסט היזם.